عمريات بودكاست.
بركز بشام الشيخ جراح. أنا صالح نطور مزي عمريات بودكاست. סיפורי הסרטים והסדרות מבוססים בדרך כלל על רעיון כללי, המורכב משלושה חלקים בסיסיים. התחלה, עלילה וסיום. ההסתבכות והעלילה הן אירוע מרכזי שקורה עם גיבור הסיפור, כך שהחיים לא חוזרים אחרי האירוע הזה כפי שהיו בעבר, ולא במקרה שסיפורי הסרטים המרגשים ביותר מבין כלל הסיפורים הם אלו שהאירוע מתרחש במקריות בהן, והגיבור נאלץ להיכנס למאבקו ללא תכנון קודם כלשהו. זה חל גם על חיי האדם האמיתיים, שכן כל אחד מאיתנו הוא הגיבור של סיפור חייו, וכל אחד מאיתנו בוודאי עבר אירועים בחייו ששינו את השקפתו על העולם לנצח, כמו למשל טביעה בים בשלב כלשהו בחייך, כך שהים הפך להיות מקום מרושע, או שאתה נחשף לתאונת דרכים ויהיה לך פוביה קבועה של מכוניות ומהירות מופרזת. זה בדיוק מה שקרה עם עבד רבו חליל אבן אברהים, הגיבור הפלסטיני בנה של שכונת השייח ג'ראח מירושלים. כאשר יוסף בן הרחמים, יהודי שנמלט מדיכוי מדינות אירופה, פנה אליו בשנת 1880 וביקש את עזרתו, עבד רבו חצב עבורו חלקת אדמה שהיא מרכושו הפרטי ונתן ליוסף היהודי לחיות בה בשלום ושלווה. עבד רבו התנהג בהתאם לערכים הבסיסיים של הערבי העונה לקריאת הנזקק והפוחד, אך לא עלה על דעתו כי טוב לב זה יהווה אירוע מרכזי לא רק לו ולילדיו, אלא למדינה שלמה ולעם שלם בכל מרכיביו. שכונת השייח ג'ראח חובט בימים הללו רגעים גרועים ביותר, אולי מהגרועים שידעה אי פעם. שם בשכונה 500 פלסטינים חשופים לסכנת גירוש בכפייה בכל רגע, בטענה שאין להם רישיונות וישורי בעלות אשר מוכיחים את זכאותם למקום, למרות שהותם שם עשרות שנים. אז מה הסיפור? הסיפור הזה, כמו הרבה סיפורים אחרים, מתחיל ב-1948. שנת הנכבה, שבה גורשו הפלסטינים מאדמתם, וכמו שאר בני העם הפלסטיני שנאלצו לגור במקומות רחוקים מבתיהם שחשבו שאולי יהיה בטוח, 28 משפחות פלסטיניות התגוררו בשכונת שייח ג'ראח. 8 שנים לאחר הנכבה, 1956, ממשלת ירדן, שבאותה עת החזיקה בריבונות על ירושלים, החליטה להעניק למשפחות הפליטים אדמות ובתים ולמסור להם את הבעלות על הנכסים הללו לאחר 3 שנים. אך הכיבוש הישראלי בירושלים בשנת 1967 שיבש את תהליך מתן הבעלות, והסבל של משפחות אלו במיוחד מכלל המשפחות שגורשו מהעם הפלסטיני התחיל שוב. בשנת 1972 המתנחלים הוציאו מסמכים מזויפים אשר טוענים כי הם הבעלים של האדמה זו, ובתי המשפט בישראל סירבו אפילו להתייחס לניירות שיש למשפחות הפלסטיניות. ולמעשה, הם בפועל גירשו 3 משפחות בשנת 2008. כן, כן, אתם שומעים נכון, במאה ה-21, בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, גורשו 3 משפחות מבתיהם אחרי עשרות שנים ששהו בבתים אלו. בעוד שיש עוד 25 משפחות אשר ממתינות להחלטה לפנות את בתיהם. המשפחות האלו מסתכמות בכ-500 פלסטינים, כאילו שההיסטוריה חוזרת על עצמה. אז מה שקרה עם הסבים והסבתות משוחזר עם הילדים והנכדים. באופן חד משמעי, הגישה של ממשלת ישראל לשכונת השייח ג'ראח נחשבת להפרה של החוק הבינלאומי של האום, הקובע כי מזרח ירושלים היא תחת ריבונותה של המדינה הפלסטינית, ונוכחות הכוחות הישראלים שם מוגדרת ככיבוש באופן חד משמעי. ההיסטוריון והפילוסוף היהודי נועם חומסקי אומר בספרו מי מנהל את העולם, הסכמי אוסלו הם נקודת מפנה בהיסטוריה של הסכסוך הפלסטיני ישראלי. היה צפוי שאוסלו יביא שלום למזרח התיכון, אך למעשה ההסכם הזה פירק את הגדה המערבית, הכפיל את מספר המתנחלים הישראלים והביא לחומת אפרטהייד והפרדה חסרת תקדים בין הגדה המערבית לרצועת עזה. הסכם אוסלו הקשים לישראל תוכנית קדומה, אלא והיא ייהוד הגדה המערבית, ומדינת נורווגיה בסך הכל שימשה לשירות מטרה זו. זה גם ביסס את הדומיננטיות של הצד החזק בשטח מול הצד החלש. חומסקי שואל, האם מודל זה של מעורבות דיפלומטית יכול לשמש בסיס למציאת פתרונות אמיתיים כלשהם? מכאן עולה השאלה, מדוע זה מכוון במיוחד כלפי שכונת שייח' ג'ראח? והתשובה בקיצור היא המיקום הגיאוגרפי. שכונת שייח' ג'ראח ממוקמת צפונה לירושלים העתיקה, כלומר על הרצועה המערבית של ירושלים שרובה המוחץ הוא מהיהודים המתנחלים. שליטה על השכונה הזו תחבר את האוניברסיטה העברית ישירות עם ההתנחלויות ותסלול את הדרך לשליטה על מה שנשאר ממזרח ירושלים שבבעלות הפלסטינים. במילים אחרות, הממסד הישראלי מבקש לבלוע את מה שנשאר ממזרח ירושלים ולהדק את אחיזתו בכוח. זה קורה לאחר שנודע לישראלים את גודל הטעות האסטרטגית שעשו, שאפשרו לפלסטינים להישאר בירושלים אחרי כיבושה ב-1967. על פי תוכנית ירושלים לשנת 2000, שגובשה על ידי ממשלת ישראל, המטרה העיקרית היא לשמור על רוב יהודי חזק בעיר ולצמצם את האוכלוסייה הפלסטינית ככל שאפשר. כך על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2015, הפלסטינים מהווים כ-37%, כך שלא הצליח החזון להפוך את העיר ל-70% יהודים ו-30% ערבים, ובוצע תיקון לתוכנית שיהיה כ-60% יהודים ו-40% ערבים. מסיבה זו, ישראל מנסה לחפות את תיאוריית יהוד ירושלים, כלומר להפוך אותה ליהודית ברוב מובהק באמצעים אחרים, לעתים אפילו על ידי משיכת האזרחות של הפלסטינים שם. על פי הנתונים, מספר הפלסטינים שהאזרחות שלהם נשללה הגיע ל-14,710 בשנת 1967 ועד 2020. ומשמעות הדבר היא שלילת זכויות האדם הבסיסיות ביותר, כמו ביטוח בריאות והזכות להשכלה, הזכות לעבוד וכו' וכו'. מצד שני, היא מבצעת ייעוד גס בכך שהיא מונעת מהפלסטינים בנייה והגדלת שטח המגורים שלהם. העלאת מיסים, השפלתם בפריסת מחסומים וסגירות כדי להפריע לחיים והצבתם בפיקוח מתמיד והגבלתם בעבודה ובפרנסה. השאלה היא, מדוע ירושלים ואנשיה באופן ספציפי? התשובה לכך היא ראשית, מיקומה וקדושתה כלפי היהודים, ושנית, בכדי לכפות מציאות חדשה בהוצאת ירושלים משליטת האונרואה, למחוק את האופי הפלסטיני ממזרח ירושלים ולעצב אותה באופי ישראלי, כך שהיא תחשב לירושלים מאוחדת בבעלות היהודים, וכך שליטה במסגד על אקצה ובנייה של הר הבית. ירושלים הייתה ותישאר מצפן חיוני, בו נבחנים המוסלמים והערבים במשך דורות, והיא תישאר כנראה מוקד הסכסוך בכל אירוע קטן ככל שיהיה בעיני חלקם. בסוף אני קורא לכם מאזינים יקרים, תמכו בשכונת שייח' ג'ראח. תפרסמו סיפורים של המשפחות האלה, אשר הם משפחות תחת איום קיומי של גירוש מהבתים.
עומריאת, פודקאסט.